אתם מאזינים לאבא ואבא שלי מבית בייבי בלום. והפעם פרק חירום, פרק אקטואלי מיוחד לאור המצב בישראל.
היום אנחנו בפרק חירום, הזכויות שלנו מאוימות לא רק כהורים בפונדקאות או כחברי הקהילה הגאה, אלא בכלל כאזרחים בישראל, והפודקאסט של בייבי בלום נקרא לדגל. נמצא איתנו היום עורך דין עידן רוזן סגר, משפטן ואבא של נוח ויאלי. הוא כתב ספר שיצא ביום הבחירות וניבא את הפיכת ישראל לדיקטטורה דתית בשנתה המאה ה-20, ולצערנו נראה שהתהליכים האלה מתחילים מוקדם מהצפוי. היי עידן.
היי גיא, שלום.
איזה כיף שכיף, אני יודע, אתה מגיע בימים מאוד טעונים, וכסוג של נביא זעם, הספר שלך, והגיענו לזמן הזה, שהתפרסם ביום הבחירות, עוסק בישראל שהופכת למדינת הלכה קיצונית, הוא קצת הקדים את זמנו, הספר, או שהמדינת הלכה הקדימה את זמנה.
נראה לי שאופציה בית.
ספר לנו קצת על הספר ומה קורה בו.
אוקיי, אז הספר שלי והגיענו לזמן הזה, יצא, כמו שאמרת, בראשון בנובמבר, בהוצאת כנרת. זה ספר שהוא מחולק לשני חלקים, אבל אנחנו מתמקדים בחלק הישראלי, חלק השני נודד לארצות הברית, ונדבר על נושאים אחרים. בישראל, השנה היא 2068, זה השנה ה-120 לקיומה של המדינה, ובעצם כבר עשור שאותה מדינה היא ממלכת יהודה, אחרי שבמשך עשורים הייתה שחיקה מתמדת בערכים הדמוקרטיים ובמבנה הדמוקרטי בישראל, וכן אתה בצדק מהנהן בהבנה, אנחנו רואים שזה מאוד קל לשנות את שיטת המשטר בישראל, מספיק 61 חברי כנסת.
מספיק חודשיים.
וחודשיים. ורצון. והספר מסופר מבעד למשקפיים של כמה דמויות, חלקן דמויות חרדיות ממש מתוך קרבי השלטון, חלקן דמויות חילוניות שנשארו בישראל כשהיא הפכה ליהודה, זאת אומרת לא הספיקו להימלט. הדמות המרכזית היא רון, שהוא אבא לילד, הבן זוג שלו עזב עם הילד, הם כן הספיקו לעזוב, הוא לא הצליח לעזוב איתם. ואנחנו רואים שתנועת מחאה מתארגנת לה והופכת למשהו שהוא הרבה יותר אלים וקשה כלפי השלטון ממה שאנחנו רואים היום ברחובות, כי הנסיבות הן כמובן הרבה יותר קיצוניות, צריך להגיד. זה בגדול, אני מזמין את כל הסקרנים גם לקרוא.
בעצם הספר יוצא לאור בראשון בנובמבר ומקבל תזמון סופר אקטואלי, אבל אתה כתבת אותו לפני. מה בעצם הביא אותך לכתוב את הדברים האלה?
נכון, התחלתי לכתוב אותו בערך 5 או אפילו 6 שנים לפני, באון אנופים. מה שהביא אותי לזה זה המתח הזה שאנחנו תמיד מרגישים כאן בין היהודית לדמוקרטית, או בין היהודית לדמוקרטית ליברלית, שבא לידי ביטוי בבחירות 2015. אם זוכרים, היה שם מין רצף אירועים כזה שנציגי הבית היהודי, זה היה אז די מצחיק להיזכר בדיעבד, אילת שקד ונפתלי בנט הגיעו לכל מיני בתי ספר, ותיכוניסטים קמו עם חולצות, ההורים שלי גאים ואני גאה בזה, וכל מיני סלוגנים בכיוון הזה. בגלל האג'נדה המאוד אנטי-להטאבית והומופובית שהמפלגה הזו שיקפה אז. ואנחנו רואים את זה עם הערות רבנים, ואנחנו רואים את זה עם האלימות שקהילת הלהטאב חובה, ואנחנו ראינו את זה ברצח של שירה בנקי וברצח בבר נוער, וכל הזמן יש כאן את הקלאש הזה בין דת ומדינה, ובין דת ולהטאב במיוחד. זה עניין אותי להצעיד את זה קדימה, לראות איך בחסות הדמוגרפיה והמבנה החוקתי המאוד שברירי שלנו, אנחנו יכולים להגיע למקום הרבה הרבה יותר קיצוני, ומה קורה אז. ובאמת, כמו שאמרת, הספר יצא בראשון בנובמבר, כשרוב די משמעותי זכה בקדנציה, כש... אחת השאיפות הבלתי אפילו מוזבות שלו זה לקדם אותנו לזמן הזה.
ואיזה תגובות אתה מקבל בעקבות החיבור האקטואלי לספר?
אנשים אומרים שזה קשה יותר לקרוא את זה מצד אחד, מצד שני הם מרגישים שזה חשוב יותר לקרוא את זה עכשיו. הרבה תגובות, כמו שאמרת, של נביזה, וואו, איזו נבואה, מאיפה זה בא וכולי. אני חושב שזה זה גם נותן לאנשים איזושהי הצצה לכמה גרוע עוד יכול להיות, ורצון לבלום את הדברים כבר עכשיו, ולייצר כאן איזשהו מבנה מדיני חוקתי שכולנו יכולים לחיות איתו בשלום, כל הפלגים בחברה הזו, שיבטיח את הזכויות של כולם.
וברמה אישית להתקל בזה שמה שכתבת קורם אור וגידים, איזה חוויה זו, או איזה חששות זה מעלה בך?
חרדה מאוד גדולה. אני גם עורך דין ומשפטן, אז כשיריב לוין הציג את התוכנית וצללתי לניואנסים שלה, אז נתקפתי בסוג של התקף חרדה מהמקום הזה, ואז כשזה מתחבר לתרחישים שתיארתי בספר, אז בכלל זה מייצר איזשהו תמהיל שמקשה מאוד לישון ולנשום כמו שצריך. אבל המזל הוא באמת שמאז שגם הספר יצא, גם הוצגה התוכנית, אנחנו רואים שאנשים מתעוררים, אנשים מבינים לאן זה מוביל בטווח הרחוק, וזה נותן המון המון נחמה לי בימים האלו, לראות שהמחאה חוצת מגזרים וגבולות, ושכל מיני אנשים שהיו בפינה הנוחה שלהם בהייטק ומקומות אחרים מתעוררים ו...
כן, זה מאוד מאוד מרגש, אני חושב שגם אנחנו בתור להטאבים, ככה גם המהפכה הזאת תשפיע עלינו באופן אישי מצד אחד, ומצד שני רואים אותנו בחוד החנית, אני חושב שאין הפגנה שאני לא רואה חברים ואת הקהילה ואת הדגלים, וזה בפירוש תחושה משמחת.
נכון, אני מסכים. אני חושב שגם היה לנו פריוויו לזה בכל מיני מקרים נקודתיים, סביב מחאת האימות שהייתה בזמנו, והאפליה בפונדקאות בארץ, סביב התיקון שנעשה לחוק, שהוסיפו רק נשים יחידניות ב-2018, ובאמת ראינו לפני הרבה מאוד שנים שיש לקהילת הלהט"ב את הכוח לרכז סביבה הרבה מאוד גורמים ליברליים, חילונים ודתיים, שאומרים עד כאן, זאת אומרת, אתם לא תפגעו, זאת אומרת, קהילת הלהט"ב באיזשהו מובן ציפור הנפש של הקהל המאוד רחב הזה, שהוא חוצה מחנות, והוא גם בליכוד, וגם במחנה הממלכתי, ובטח ביש עתיד ומקומות אחרים, וזה די מדהים לראות את התפקיד הזה החשוב שהקהילה מהווה פה במאבק על הדמוקרטיה.
אני חוזר אל החוויה הפרטית שלך בתור חבר קהילה ובתור מי שעבר תהליך פונדקאות, ואתה ואוהד הבאתם את נוח ויאלי, והיה לי גם ככה את הכבוד ללוות את התהליך הזה. איך החוויה, איך זה השפיע גם על הכתיבה שלך וגם על העמדה שאתה נוקט היום כמשפטן ו... בתוך המאבק הזה.
אז על הכתיבה, אני מוכרח להגיד שזה לא מאוד השפיע, כי הספר כבר היה כתוב במלואו למעשה, כשהם נולדו. כמובן שהיו עריכות ושינויים, אבל אני לא יכול להגיד שזה מאוד השפיע. זה גם אגב התשובה לאנשים שואלים, איך הספקת עם ילדים בני שנתיים? אז לא, זה קרה לפני. פשוט לדברים האלה לוקח זמן לצאת החוצה ולהתפרסם, והדבר שאנחנו חווים היום, אין ספק שהעובדה שאני הורה ומשפטן הזעיקה אותי בשלב מאוד מוקדם. הבנתי שאנחנו נקראים עכשיו לדגל, אני חושב ממש בשבוע הראשון, בימים הראשונים, בהפגנה הראשונה בהבימה שהיינו עוד כמה אלפים, וכל הזמן זה מוביל למחשבות האלה של איזו מדינה אנחנו לא משאירים, אלא איזו מדינה אנחנו הולכים לגדול איתם אליה, איך אנחנו מגנים עליהם מפני כל מיני השפעות קיצוניות כאלה, כמו אבי מעוז במערכת החינוך שמשפיע על תוכניות חיצוניות, שעכשיו כבר לא, למזלנו ויצא משם, אבל זאת אומרת, זה אבי מעוז כאיזשהו סימפטום.
אגב, כמה אתה חושב היציאה של אבי מעוז היא תולדה של המחאה או הזרקור שהוא שם על המקום שלו?
אני בטוח שהשיח הציבורי הער שנוצר אחרי המינוי שלו, והעמידה האיתנה של רשויות מקומיות כמו תל אביב ואחרות שאמרו, אנחנו נתרום אפילו מכיסנו כדי לממן תוכניות שמשרד החינוך לא יממן בחסות אבי מעוז, מאוד מאוד השפיעה על זה, נתנה רוח גבית לעובדי הציבור במשרד החינוך, לעמוד על שתי רגליים אחוריות ולהבהיר שלא תהיה נסיגה בהצגה של תוכניות שמגנות על ערכים דמוקרטיים ושוויוניים. לגמרי, הייתה גם עוד איזושהי עתירה שהגיש ארגון ימין בשם לוי, לא יודע, מישהו מכיר, שקרא לבטל כל מיני קווים מנחים שבמשך שנים במשרד החינוך גיבשו, במטרה לתת כלים למחנכים בשטח, מחנכים ומורים, כדי להתמודד יותר טוב עם קשיים של בני נוער וילדים להטאבים. ואותו ארגון אמר, זה היה מחטף של ממשלת השינוי, למרות שזה תהליך מקצועי ארוך שנים. ופה אנחנו ראינו איך גם משרד החינוך התחיל לגמגם עם הממשלה החדשה, ואמר, הוא יכול להיות שבאמת אולי צריך לסגת. מאחורי הקלעים למדנו את זה, וגם נעמדה כאן הקהילה על שתי רגליים אחוריות, הגישה עמדה לבגץ, גיבתה את עובדי הציבור מאחורי הקלעים גם, ואני חושב שגם זה תרם להבנה שלו שיש כל מיני חלקות מוגנות כאלה, שאנחנו לא מוכנים כקהילה, שהיא הרבה יותר רחבה רק מקהילת הלהט"ב, אלא כל הקרובים שלנו גם, שאנשים כמוהו התקרבו אליה עם העמדות המאוד מסוכנות וקיצוניות שלהם.
אז אתה באמת לא רק סופר, אלא אתה עורך דין ויש לך משרד, ואתה עוסק בליטיגציה בתחום ציבורי ומנהלי, ובין היתר אתה הגשת עתירה בעניין החלטת ועדת החוקה עם רוטמן לקדם את המהפכה המשפטית, והגשת בעבר עתירות נגד הבחירה לתת לרב יעקב אריאל את פרס ישראל בגלל ההתבטאויות ההומופוביות הקשות שלו. מבחינה מקצועית, מה קורה היום ומה עושים?
אז היום בעיקר מחכים ורואים לאן זה מתקדם. אנחנו מדברים ביום שהוא עצוב, כי כל התקופה הזו היא עצובה, אבל הוא כן מהול באיזושהי תקווה, כי פורסם מה שכנראה עתיד להיות המתווה שנשיא המדינה הרצוג יציג, והוא כולל הגנה חוקתית פעם ראשונה על הזכות לשוויון מפורשת, כולל על רקע נטייה מינית ומגדר, ולדברים מאוד, וכמובן מין, ולדברים מאוד מאוד חשובים. אבל כולל גם כל מיני מוטציות של התוכנית המאוד בעייתית שהוצגה מלכתחילה. צריך לראות לאן הדברים הולכים, האם יש לזה בסוף רוב, גם בקואליציה וגם כמובן מכיוון האופוזיציה, והאם תתקבל כאן איזושהי חקיקה מוסכמת. ואם כן, אז כמובן שאם היא תהיה טובה ומאוזנת, אז אנחנו נברך עליה ונסתכל קדימה, ונמשיך להגן על הזכויות שלנו במקומות שבהן הן עוד פגיעות וצריך להמשיך להגן עליהן. אבל אם לא, וזה נראה כרגע לצערנו התרחיש היותר סביר, אנחנו כמובן ניגש לבגץ ונעתור. אני יודע גם על קבוצות אחרות שיעשו את זה. אנחנו מייצגים שורה של אנשים בכירים במשק, זאת אומרת, גם לשעבר וגם כיום, וגם אנשי דרג מקצועי במשרדי הממשלה השונים לשעבר. ואנחנו נעתור, נבקש מבגץ לפסול את החקיקה הזו, אם היא תהיה קיצונית כפי שהוצגה, וההנחה הסבירה היא שבגץ אכן יתערב בצורה די דרמטית. והם גם יודעים את זה בקואליציה, ולכן יש סיבות לאופטימיות, אבל אופטימיות צעירה.
אתה יכול להבין את העמדה של הנשיא? נשיא שבכל אופן ברקע שלו הוא משפטן, והוא גם איש שמאל ליברלי, שמינה את עצמו לעשות מסע ומתן בין שמחה רוטמן לידידיה פטרן?
אני באופן אישי פחות מזדהה עם עמדת הפשרה בכל מחיר, זאת אומרת, הרצון הזה לקחת שתי עמדות, אפילו אחת קיצונית ובלתי לגיטימית, ואחת שפשוט אומרת, צריך לשמור על הדמוקרטיה ולמצוא את נקודת השווה ביניה, אני חושב שאין נקודת שווה בין מחרבי הדמוקרטיה לבין מי שמנסים לשמר דמוקרטיה, שהיא אגב לא כל כך חזקה מלכתחילה, דמוקרטיה ישראלית היא דמוקרטיה עם הרבה מאוד בעיות. אז קשה לי להבין את האינסנטיב הזה לפשרה בכל מחיר ועל כל רקע, אבל מצד שני אני כן יכול בניסיון שנייה להסתכל על זה two feet above כזה, אפשר להבין את הרצון של הרצוג ושל אחרים לנסות לאחות על הקרע הענק הזה שאנחנו רואים שמתרקם לו פה, תוך איזשהו סרטוט של קווים אדומים שהם לא מצירים עליהם, אני מניח, אבל הם כן יודעים שהם קיימים אצלם בראש, והם לא יעברו. ואני חייב להגיד שמאוד פחדתי מהמהלך הזה, אבל המתווה כפי שפורסם באופן לא רשמי וגם מוכחש, הוא כן מעודד. זאת אומרת, יש בו איזונים, צריך עוד כמובן לעבוד עליו ולהבטיח בין היתר את הלופול שיש בתוכו כרגע שמאפשר לקואליציה לעשות הרבה מאוד דברים בתקופת הביניים, אבל יש בו גם הרבה פתרונות. כן, החתירה לפשרה היא לא תמיד הפתרון הנכון ביותר. יכול להיות שעדיף להגיע לאיזשהו קלש ופסילה של החוקים האלה, ואז זה ריסטארט.
מישהו שווה את זה לגנב שפולש אליך הביתה, ואז אתה מתחיל לנהל איתו מסע ומתן על מה הוא ייקח. זאת חוויה שלי של חצי דיקטטורה.
זה הדימוי העדין יותר. אני שמעתי אנס או נמר שפותח את הלוע, ואז אתה מנהל איתו מסע ומתן על האם הוא יבלע חצי גוף או את כל הגוף, או מישהו שבא להרוס לך את הבית, ואתה מתווכח איתו על איזה חדרים הוא משאיר. אבל שוב אני אומר, ברגע ש... הפשרה, so-called, בסופו של דבר, היא כזו שקודם כל מכירה בערך הדמוקרטיה ומבצרת את הערכים הדמוקרטיים הליברליים, אז אפשר לחיות איתה בשלום. זאת אומרת, גם הציבור שיוצא למחאה יכול לחיות איתה בשלום, אבל התשובה היא בפרטים הקטנים. זאת אומרת, אם בסוף זה, כמו שאמרתי, איזושהי מוטציה של ההצעה הראשונית, שהיא מאוד קיצונית, אז קשה לחיות עם זה בשלום, ואם זה... משהו שמכניס לתוך התמונה הכוללת עוד כל מיני היבטים שחשובים למי שקידמו את הרפורמה, אז אולי עוד כן אפשר לבלוע את זה. כרגע זה נראה שזה יותר הולך לכיוון החיובי של מתווה שאפשר לבלוע אותו, אבל אין לנו שום ערובה לזה שהצד השני יסכים, כי הצד השני צריך להזכיר לעצמנו, הוא לא בא בתום לב למהלך הזה, זה לא שהם פתאום אמרו, אוקיי, זה הזמן לבצע רפורמה משפטית כל כך דרושה לחיזוק הדמוקרטיה, כפי שיריב לוין הצהיר, אלא יש להם את האינטרסים שלהם. כל מיני חובות לשותפות הקואליציוניות שהם יודעים שיפסלו, המצב המשפטי של נתניהו ברקע. צריך לראות איך חוסר תום הלב הזה יתרגם להסכמה רחבה, אם בכלל.
ושוב, מעבר לתפקיד הסמלי שלו במדינת ישראל, לנשיא יש איזושהי גוש פנקה להיות מתווך, או לתפקיד הזה שהוא לקח לעצמו?
לא מבחינה חוקית, זאת אומרת, זה לא מוגדר בחוק יסוד שהוא יתווך במקרה קיצון שהעם עומד להיקרה, אבל יש לו תפקיד ממלכתי, ובעבר אנחנו רואים שנשיאים לקחו על עצמם משהו שהוא מעבר לסמכות החוקתית שלהם, בעיתות משבר כאלה, נגיד בפרשת קו 300 וכו', אבל הוא יוכל בהמשך, בגדר הסמכויות הקיימות שלו, לבלום כל מיני דברים. למשל, הנשיא הוא זה שממנה שופטים. זאת אומרת, הוועדה לבחירת שופטים היא זו שבוחרת אותם, אבל הוא זה שצריך למנות אותם לפי החוק. אז אלא אם כן ישנו גם את זה, הוא יוכל לבלום מינויים, נגיד שיעשו בניגוד לפסיקת בגץ, אם בגץ יפסול את התיקונים שלהם. אני מניח שלזה הוא מתכוון שהוא אומר שיש לו עוד כדורים בקנה, כל מיני איומים שהוא יכול להתקדם איתם.
טוב, ימים יגידו פה, ואנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד מסוכנת ודרמטית. בוא נחזור רגע לפונדקאות.
יאללה, יותר כיף.
אתה אבא של נוח ויאלי, וגם בספר שלך יש הורות בפונדקאות שנקראת, מה המשמעות של הבחירה הספרותית הזאת, וגם תספר לנו קצת על התהליך שאתה בעצמך עברת.
אוקיי, אז אני אתחיל מהתהליך שאנחנו עברנו. היה תהליך נפלא, זאת אומרת, רווי עליות וירידות, אבל עשינו אותו עם בייבי בלום, והיה פשוט מצוין כל הבחינות. הם נולדו בקנטקי ב-2021, ובדרך כמובן הייתה פונדקאית אחת, ואז אחרת, ולא משנה, לא נכניס את המאזינים לכל נבחי התהליך, אבל זה באמת תהליך שצריך בשבילו הרבה אורך נשימה וסבלנות. בסוף הם נולדו להם בבית חולים בקנטקי המושלגת, במרץ 21. נשארו שם בפגייה ל-12 יום. הייתה חוויה לא פשוטה, בטח כשרחוקים מהסביבה התומכת המיידית בישראל. אבל יצאו ילדים הכי מדהימים שיכולנו לבקש. אני יודע שכל ההורים אומרים את זה, אבל אצלנו זה הכי נכון. וזה היה תהליך מורכב, הקשר עם הפונדקאית ושלט רחוק, אבל רק אתמול היא במקרה כתבה לנו, שלחנו לתמונות הפורים, וסיכמנו שנעשה איזושהי שיחת וידאו, והבנתי עד כמה הדבר הזה מדהים, גם בפרספקטיבה של זמן. כשזה קורה, אז אתה בעיקר מתמקד בילדים שנולדו, ובאיך מתפקדים עם הדבר הזה, שנקרא תא משפחתי. בחלוף הזמן, המשמעויות של מישהי ש... מאפשרת לך ולבן הזוג שלך להקים ביחד המשפחתי, הולכות ומתעצמות ומתחדדות, וזה מהמם השיח המתמשך איתה גם. בנוגע לבחירה הספרותית, אז אני מודה שפשוט זו הבחירה שאני עשיתי, ולכן היא הייתה נראית לי בחירה טבעית יותר גם לדמויות בספר, וגם מבחינה דרמטית, כאילו חשבתי שזה יסבר קצת העניינים, הרי יש שם איזשהו קרע שהורי אחד מצליח לעזוב עם הילד והורי שני לא. חשבתי שבמודל של הורות משותפת זה יכול פחות לעבוד, אז הבחירה שהיא יותר טכנית, הייתי אפילו אומר. אבל יש שם כל מיני רגעים בספר שהדמויות נזכרות בתהליך ובכל מיני מחשבות שהיו להם לפני, ומן הסתם אדם כותב מתוך החוויה שלו, אז יש הרבה פעמים את המחשבות האלה של הזרע של מי ישמש, והאם הילד יהיה דומה במיוחד לאחד ההורים וכו'. ואותה דמות שחושבת את המחשבות האלה, בסוף גם מדברת על זה שכשהילד נולד, אז זה כל כך מתפייד מכל החלונות, וזה גם היה מדהים לחוות את זה. זאת אומרת, כתבתי את זה עוד לפני שידעתי שזה גם מה שאני ארגיש, ואז פשוט הרגשתי את זה גם. זה היה מאוד מיוחד לראות את הנבואה שלי מגשימה את עצמה.
והפיכה להורה, היא משפיעה גם על התייחסות שלך למצב זכויות האדם בארץ, והמאבק הזה סביב הדמוקרטיה, אני מניח שכהורה זה מקבל משמעויות נוספות.
ברור, כי כשאתה הורה, אז האקט הזה של העקירה והנדודים למדינה אחרת נעשה הרבה הרבה יותר מסובך. אז אתה לא יכול לחיות במין מנטליות כזו של, טוב, כשיהיה רע מספיק אז נעזוב, אתה צריך כל הזמן לחשוב איך עוזבים, האם עוזבים, האם אולי קודם נלחמים עד הסוף. המחשבות האלה, כשיש אנשים קטנים שתלויים בך, הן מתחדדות הרבה יותר. אתה גם חושב הרבה פעמים, רגע, האם אני בכלל רוצה לגדל אותם במקום שאני יודע בטווח זמן רחוק שנצטרך לעזוב אותו, בגלל דמוגרפיה וכו'. אני חושב שזה אחד הסימונים שנופלים להרבה אנשים שיוצאים לרחובות היום, שהם מבינים שאנחנו באיזשהו רגע חוקתי, ובאיזושהי הזדמנות פז לשנות כאן את המבנה שלנו, ככה שנוכל לחיות איתו שנים קדימה, ולא רק לשרוד את הממשלה הנוכחית. וזה לחלוטין, אלה לחלוטין מחשבות שכשאתה הורה הן הרבה יותר משמעותיות.
ואם אתה מדבר על ההזדמנות, אז שאלה אם יש לך גם כמה מילות עידוד בתוך המצב הזה, וגם מה אתה מציע לי ולך ולמי שמאזין לנו לעשות כדי בסופו של דבר התוצאה תהיה כזאת שתאפשר לנו לגור פה.
אז יש מילות עידוד בזה שהמחאה משמעותית מאוד, ונראה שהיא כאן כדי להישאר, ומה לעשות זה להשאיר אותה פה עד שאנחנו לא רואים שהזכויות שלנו מובטחות בחקיקה שעברה בשלוש קריאות, ובעצם החרב הזו שהונפה למול הדמוקרטיה והבטחת הזכויות שלנו בעתיד חזרה לנדן, וגם לא יכולה להישלף משם כל כך מהר. אני חושב שיש סיבות לאופטימיות, כי קהלים מאוד מאוד רחבים, כמו שדיברנו בהתחלה, התעוררו, הבינו את המשמעויות בזמן, זה דבר שלא קרה במדינות אחרות, ומצד שני אין מקום לשעננות, כי כמו שאמרתי, היעד עוד לא הושג, הפשרה הנכונה עוד לא הושגה, אז להמשיך למחות, להמשיך, מי שיודע ויש לו את הכלים, אז גם להמשיך להסביר את המצב, לאנשים שעוד לא מבינים אותו עד הסוף, ואת הסוגיות. אני אעשה כאן איזושהי פרסומת לפודקאסט אחר שהתראיינתי אליו, שבו ממש נגעתי ב בנושאים השונים של הרפורמה, או של המהפכה, יותר נכון. זה פודקאסט של גיא קצוביץ', עוד פודקאסט לסטארט-אפיסטים, וכולם מוזמנים לשמוע שם את הפרק, כדי להבין יותר טוב את הסכנות. זהו, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח למחות עד להצלחה.
בשבת האחרונה הייתי נורא גאה בקהילה של בייבי בלום. היינו 50 משפחות שצעדו ביחד בהפגנה, תחת הכותרת, בזכות בגץ אנחנו משפחה. אז אתה יודע את זה בטח טוב ממני, כי אוהד בן זוגך ומשרד קלעי רוזן, הוא המשרד שהוביל את השינוי החוקי ואת האפשרות שלנו לעשות פונדקאות, אבל באופן כללי הזכויות שלנו כקהילה גאה הן הרבה יותר פריחות ותלויות בבגץ, ומה צריך לעשות?
זה נכון לחלוטין שבזכות בגץ אנחנו משפחה, אבל אני אגיד עוד לפני עתירת הפונדקאות, שבעצם השוותה את היכולת של זוגות גברים וגברים יחידנים לעשות פונדקאות פה בארץ, היו לנו שלל תקדימים אחרים בבגץ שאפשרו לנו להירשם כנשואים, ואפשרו לנו לקבל זכויות סוציאליות של בן זוגנו שעובד במקום עבודה מסוים, דנילוביץ'. אז אנחנו חייבים במידה רבה, הייתי אומר, כמעט אבסולוטית, את השוויון זכויות שלנו לבגץ ולבית המשפט העליון, שלשני כובעים שונים, לא ניכנס לזה. ולכן, כששואלים פוליטיקאים כמו סמוטריץ' או רוטמן, על מי נוכל לסמוך אחרי שחלילה התוכנית שלכם תעבור, זאת אומרת, שלא יהיו איזונים ובלמים על הכוח של השלטון, של הממשלה ששולטת בכנסת, והם אומרים, עליי, תסמכו עליי, אז לא נראה לי שאף אחד מאיתנו באמת רגוע, אפילו אפלטון, אני חושב, דיבר על המלך הפילוסוף, אני לא חושב שהם עולים כדי המלך הפילוסוף הנאור הזה שאנחנו יכולים כולנו לשים את מבטחנו בהם. וההיסטוריה פשוט מלמדת גם שלא רק שמדובר באותם גורמים הכי קיצוניים ביחס לקהילת הלהט"ב כמו בצלאל סמוטריץ', שמחה רוטמן ודומיהם, אלא גם כשמדובר בגורמים מתונים יותר, הם נתונים ללחצים קואליציוניים. אנחנו יודעים איך ממשלות פה קמות, ברוב המקרים צריכים את התמיכה של המפלגות החרדיות והדתיות הלאומיות שכוחן הולך וגדל מבחינה דמוגרפית. ומהסיבה הזו אנחנו לחלוטין לא רוצים שבישראל המפלגות האלה יוכלו לכפות את היעדר הקבלה והסובלנות שלהם על קהילת הלהט"ב, באופן שכרגע גם לא משקף איזושהי עמדה של רוב בציבור. אנחנו רואים בסקר אחרי סקר שאחוזים ניכרים מהציבור בעד זכויות מלאות ללהט"ב בנישואין, בפונדקאות וכולי. אז זה שבסחטנות קואליציונית יבטלו את הורי אחד, הורי שתיים בתפסים וישיגו אחורה את ההישגים בפונדקאות וברישום נישואין, גם אפילו לא ישקפו את רצון הרוב. אבל אפילו וזה היה רצון הרוב או זה יהיה רצון הרוב בעוד כמה שנים, אנחנו חייבים בדמוקרטיה ליברלית להבטיח לאנשים שהזכויות הכי בסיסיות שלהם לא ישללו. הרי מהי מהות הדמוקרטיה והשיטה הממשלית שבה אנחנו חיים במאות האחרונות? זה שאנחנו מעניקים למדינה את הכוח או את היכולת לשמור עלינו, להגן עלינו וכולי, אבל אנחנו גם צריכים להיות מוגנים מפניה. אנחנו משלמים מיסים ומממנים את המנגנון הזה, כדי שבראש ובראשונה הוא לא יפגע בנו, גם יגן עלינו וגם לא יפגע בנו, ולא ייקח מאיתנו זכויות בשום רוב. ולכן, אגב, אחד הדברים שמאוד שמחתי לראות במתווה הראשוני הזה שהודלף, של הנשיא הרצוג, זה שאין שם פסקת התגברות. זה מאוד נכון בעיניי, כי פסקת התגברות היא דבר שבעיקרון שלו הוא בעייתי, בטח במתכונת שהוצאה עד עכשיו, שהיא בלתי מוגבלת ואפשר לפגוע בכל זכות, בטח ברוב קואליציוני של 61 חברי כנסת. אפשר לחשוב על מודלים מצומצמים של פסקת התגברות בנושאים מאוד שנויים במחלוקת, כמו נגיד גיוס חרדים, או לא יודע, כל אחד יבחר איזשהו נושא מסוים, שמפלגים את החברה ולא פוגעים ביכולת שלי או שלך לנהל חיים תקינים, אלא רק באיזשהו ערך שוויון יותר אמורפי, נאמר בין קהילות, ושם אולי לתת איזושהי יכולת התגברות נקודתית, אבל ההתגברות הרחבה הזו שהציעו, זה הדבר אולי אחד המפחידים, וזה עדיין אחד הדברים המפחידים שהם מופיעים בתוכנית. אז כן, בגלל שאנחנו חייבים לבית המשפט את רוב אם לא מלוא הזכויות שלנו כקהילה גאה, אז אנחנו צריכים גם להמשיך להגן על המודל הזה שמאפשר לבגץ להגן על הזכויות שלנו, שהוא גם המודל הדמוקרטי שעובד בשאר מדינות העולם המערבי, מודל של ביקורת שיפוטית חזקה אפקטיבית.
ומאחר שניחנת בסוג של יכולת ניבוי, אז לסיום,
מקווה שלא.
מה אתה מהמר שיהיה פה בעוד 3 חודשים?
וואו. הנבואה ניתנה לשוטים, וגם הספר, אני חייב להגיד, הוא לא נבואי פרופר, הוא פשוט תרחיש סביר, שהנה גילינו עד כמה הוא סביר. אני חושב שיש תרחיש סביר מאוד שאנחנו נחווה משבר חוקתי. קשה לי לראות את יריב לוין ושמחה רוטמן עוצרים את הדהירה שלהם לעבר השלמת החקיקה המאוד קיצונית שלהם, וקשה לראות אחי שבגץ לא מתערב בזה, ולכן לדעתי המשבר ממש עומד בפתח. אני חושב שמעבר לזה, אפילו אם המתווה שהרצוג מציע איכשהו יהיה מקובל ויצליח לגרום לחקיקה שהיא פחות דורסנית, הציבור לדעתי כבר באיזושהי נקודה, הציבור המוחה, שהוא לא יסתפק בחזרה לאיזשהו סטטוס קוו, או כמו שאמרת, חצי נגיסה או חצי הרס של הבית. לדעתי אנחנו הולכים למשבר שאחריו נוכל לעשות חשבון נפש אולי ולבנות מחדש. אני פחות רואה את זה כרגע מתכנס לפשרה.
ישפך פה דם?
קודם כל, אם אני אגיד את זה, אז יקראו לאסור אותי, נכון? אבל, לא, אני מאוד מקווה שלא ישפך פה דם. אני חושב שבין אם אתה מהפוליטיקאים שמקדמים את החקיקה, ובין אם אלה שמתקדמים אליה, צריך תמיד מעל כל במה לקרוא לעצירת שפיכות הדמים, ובמיוחד אם אתה השר שמופקד על פעילות המשטרה, צריך לרסן את השוטרים. אבל אין לדעת. כמובן שזה דבר שיכול לקרות, וראינו שזה כבר קרה בנושאים הרבה פחות מסעירים בציבוריות הישראלית.
תודה רבה. עד כאן להפעם, תודה עידן שהיית איתנו, נקווה שהתחזיות שלך לא יתגשמו, ושניפגש פה בנסיבות מסמכות יותר.
אמן ואמן, תודה גיא שהזמנת.
תודה להזנה, ונתראה בפרק הבא.
עד כאן עוד פרק של אבא ואבא שלי, מבית בייבי בלום. את אבא ואבא שלי ניתן לשמוע באתר בייבי בלום, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. על ההפקה, חברת פודקאסטיקו. תודה להזנה.